אנחנו ממשיכים לעסוק ביחסי ישראל ומדינות המפרץ הפרסי על רקע הנורמליזציה, ועכשיו נדון בקטר, מדינה שנמצאת בסכסוך עם איחוד האמירויות ושאר המדינות הערביות, כמעט כולן במפרץ הפרסי. בימים האחרונים מגיעים דיווחים על כך שארצות הברית מגששת גם בכיוונה, ננסה להבין מה מתגבש, מה מתבשל, וגם, האם גם קטר תשיג את היעד הנכסף שכבר הובטח לאיחוד האמירויות, מטוסי F-35. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור יואל גוז'נסקי, המומחה שלנו לענייני המפרץ הפרסי. שלום רב.
שלום.
מה קורה עם קטר בימים האלה?
אז קודם כל אנחנו נשענים על דיווחים. בוא נסייג הכל, אנחנו עוד לא יודעים באמת מה קורה, הכל מאחורי הקלעים. יש דיווחים מאוד מעניינים, שלא רק קושרים את קטר לנושא הנורמליזציה עם ישראל, כמו שאמרת, אלא קושרים את קטר, אלא קושרים את נושא הסכסוך במפרץ, בין אותה רביעייה ערבית, בחריין, איחוד האמירויות, מע"מ ומצרים, הסכסוך הזה בינם לבין קטר, פתרון הסכסוך הזה נקשר עכשיו לשאלת הנורמליזציה עם ישראל. ואני אספר לך מה הדיווחים האלה אומרים, ואחר כך נעמוד על המשמעות שלהם. הדיווחים הרבים האלה אומרים, חלקם מהימנים, ארצות הברית מנסה כבר כמה שנים, אגב, ללא הצלחה, לפשר בין המדינות האלה, בתמורה ללחץ הזה שארצות הברית תטיל על סעודיה ואיחוד האמירויות, לנרמל את היחסים, אם אתה רוצה, נורמליזציה תמורת נורמליזציה, לנרמל את היחסים עם קטר. האחרונה, תאות לנרמל את היחסים עם ישראל. זה מין עסקה מרובעת, משולשת, מאוד מורכבת. אני כבר אומר, הסיכויים שלה, כמו שהיא, להתממש בעת הזאת, נמוכים, לא גבוהים. יכול להיות שמה שנראה זה כמה עסקאות נפרדות. דווקא אני כבר יכול להגיד, לפתח הדברים, יותר קל לחבר את קטר לישראל, מאשר את קטר לרביעייה הערבית.
שמה,
גרוע מאוד. הדם רע, בעיקר אישית, בין תמים מצד אחד, שייח תמים, לבין אמיר קטר, לבין MBZ ו-MBS. שם יש דם רע, זה כבר ארוך שנים. אבל במידה ועסקה כזאת תתממש, היא תציב בפני ישראל אתגרים ודילמות לא פשוטות. קודם כל, גם אם יחתם הסכם בין הרביעייה לבין קטר, ההסכם הזה יישאר על הנייר לאור האיבה. זה, ראינו הסכמים קודמים גם ב-2014, זה על הנייר, אין באמת זה. מעניין לראות את התגובה הקטרית להסכמי אברהם. התקשורת בקטר יצאה באופן, הייתי אומר, בוטה נגד ההסכמים. התקשורת, אל ג'זירה והשופרות הקטריות האחרות, לא יצאה תגובה רשמית עד היום פרופר להסכמים, מול ההסכמים. קטר רק, גם כן באיחור מאוד גדול, התחייבה שוב לנושא הפלסטיני ותמכה שוב ביוזמת השלום הערבית, אבל לא התייחסה לנושאי הסכמי אברהם, מה שמשאיר לה מרחב תמרון מאוד מאוד יפה. אז מה שראינו שתהליך הנורמליזציה עם ישראל לא מנותק ממה שקורה במפרץ, וזה מאוד מעניין. אני רוצה לגעת בכמה נקודות קטנות, לפני שממשיכים. איחוד האמירויות בהסכם שלה עם ארצות הברית, בהסכם שלה עם ישראל, סליחה, קודם כל, הרציונל הוא ארצות הברית. אמרנו את זה גם קודם, אין בזה חדש, אף אחד גם לא ממש מסתיר את זה. המאמים ביקשו את קרבתה של ארצות הברית. אגב, לא רק אמל"ח מתקדם, אלא כל מיני הסכמי צד וביטחונות, דברים שאנחנו עד היום לא יודעים, ואני חושב שנגלה אולי בשנים הקרובות. איחוד האמירויות רצתה עוד כמה דברים. היא רצתה לזכות בנקודות במשבר מול קטר. לזכות בנקודות בארצות הברית במשבר שלה מול קטר. זה גם אינטרס מעמי רציני, וגם אולי
המשבר עם קטר האיץ את הנורמליזציה עם ישראל?
כן, בהחלט. הוא היה אחד מנקודות המפתח, ואני אומר גם, אולי ניסיון מעמי, קצת שאפתני, לאור היכולות שלה באיו"ש ובעזה, לזכות בהשפעה רבה יותר, אולי שנים קדימה, בעתיד, בזירה הפלסטינית.
אבל עכשיו אנחנו רואים את זה במהופך.
עכשיו אנחנו רואים את זה במהופך. קטר נהנית מהשפעה, קודם כל קטר נהנית מהשפעה יחסית, מדינות המפרץ, הגדולה ביותר, גם מול עזה כמובן, אבל גם מול הרש"פ. וקטר, שוב אני חוזר למשבר במפרץ, כי הוא המשמעותי יותר, באופן פרדוקסלי או שלא, קטר מאז פרוץ המשבר הזה ביולי 17, לא רק עדכת היחסים שלה עם איראן וטורקיה, זאת אומרת, הרציונל של המדינות היה לנתק את קטר מאיראן וטורקיה, אבל הם רק שלחו אותה לחזק את היחסים עם אותן מדינות, אבל היא גם חזקה את היחסים מאוד משמעותית עם ארצות הברית. ארצות הברית לא רק שוקלת ברצינות מחירה של מטוסי F-35 לקטר והמלח המתקדם שהקטרים לא בטוח שיודעים להפעיל אותו, אבל האמריקאים שוקלים ברצינות, וזה מתקדם, להגדיר את קטר כ-major non-NATO ally, שזה בעצם ההגדרה של היחסים בין ארצות הברית לישראל. זו הגדרה מאוד קרובה, אינטימית, שמחייבת אינטימיות בין הצבאות ובין הממסדים הצבאיים, וזה דבר מאוד משמעותי שאני בטוח שהאמירתים לא רואים באור יפה.
אני חייב לשאול אותך לגבי המדינה הזאת שאתה כבר שנים חוקר. היא מאוד מוזרה.
נכון.
יש בה כל כך הרבה, אפילו הפכים.
נכון.
מצד אחד להתקרב להיות הבן היקיר לי של ארצות הברית במפרץ הפרסי, מצד שני הקרבה הזאת שאנחנו מכירים לטורקיה של ארדואן.
לטליבן.
לחמאס. הטליבן, ונגיד את הדברים שלנו בציבוריות הישראלית, מדליקים אור אדום. זאת אומרת, איך אפשר גם להתקרב וגם לשמור על קשרים עם כאלה דמויות רעות מבחינתנו? תסביר.
אז א', אפשר, אנחנו רואים. לפעמים זה עולה לקטר מחיר מסוים, מחיר דיפלומטי מסוים. אנחנו רואים מולה עובדה. You can hedge your bets so far. אתה יכול לנהל סיכונים ולרקוד על כל החתונות עד נקודה מסוימת. והקטרים כנראה חצו את הנקודה הזאת ביולי 2017, שהמדינות החברות איתם במשפם אמרו, עד פה. אתה לא יכול להיות גם עם האיראנים, גם עם הטורקים וגם איתנו. Take your pick. תבחר בבקשה את בני הברית שלך. הרציונל הזה, המדיניות הזאת של קטר, של ריקוד על כל החתונות, או ההג'ינג הקטרי המפורסם, זה הבסיס של המדיניות חוץ שלה. אם אתה רואה, היא כבר קיימת 20-25 שנה לפחות, מאז חמד תפס את השלטון ב-95 לפחות. זה סוד כוחה של קטר, בדוחה, אני ראיתי את זה במו עיניי. יש משרדי טליבן, יושב חמאס, אפילו אולי גורמים אחרים, האיראנים כמובן, והאמריקאים. אגב, זה משרת את האמריקאים, כי מי שטבחה בין האמריקאים לבין הטליבן, הייתה הדוחה.
ראינו את הכינוס שהיה בקטר, בדוחה, לפני כמה שבועות.
זה משרת גם את ישראל, עם כל הכבוד. מי שמטווחת בין ישראל ומעבירה מסרים לבין חמאס, ואולי גם עם גורמים נוספים, משטר אסד, איראן, צריכים את קטר. סוגיית התיווך והאיזון הזה, האמצע, מאוד, לקטר יש אינטרס, עכשיו, ממה זה נובע? לקטר יש אינטרס לשמור ולמקסם את ההשפעה שלה. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. והיא עושה את זה באמצעות הזאת, וכמובן, כיסאה עמוקים ומרופדים. היא רוצה להגביר את השפעתה, ולא להישאר אחרי איחוד האמירויות. וזה גם מה שמסביר את התכונה הדיפלומטית שיש עכשיו בין ארצות הברית, קטר וישראל. קטר הושארה מאחור בהסכמי אברהם. היא לא הסתכלה רגע, ומדינה אחרת, לא יריבה, אבל הייתי אומר, מדינה שיש בה אימת תחרות לפחות, איחוד האמירויות, השאירה אותה מאחור. התקדמה, התקרבה לארצות הברית על חשבונה, לישראל על חשבונה, זכתה בנקודות, בדעת הקהל, המעמד האזורי שלה השתפר. הקטרים מאוד לא אהבו את המהלך הזה, ומנסים להדביק את הפער.
ברור. עכשיו נעבור לסעודיה, שגם היא מבחינתנו איזושהי יחידה. האם תהיה נורמליזציה בקרוב? באיזה תנאים תהיה נורמליזציה? מה הסעודים רוצים? עדיין לא הצלחנו להבין בצורה מפורשת.
אני חושב שגם הם עדיין חושבים ומנסים להבין בעצמם. מתקיים עכשיו בריאד. התהליך הזה הוא דינמי, הוא לא סטטי, הוא משתנה.
בין מי למי?
או, תכף אני אגע בזה, מה קורה, מה שאנחנו יודעים על מה שקורה בתוך הארמון, אבל מילה אחרונה על קטר. בארץ נהוג לחלק את האזור, את המחנות באזור לשחור ולבן. קטר וטורקיה והאחים המוסלמים וחמאס, אלה הרעים, כל השאר הם איתנו עד הטובים. לא נכון לחלק את זה כשחור ולבן, יש גוונים באמצע. קטר היא דוגמה מאוד טובה לגוון האפור של הדברים. קטר לאורך השנים באמת אחזה בעמדה שתמכה אידיאולוגית באחים המוסלמים ובאסלאם הפוליטי יותר נכון. אבל גם לאורך השנים הפגינה הרבה מאוד פרגמטיות. ראינו את זה בהסכמים גם בתוך מדינות המפרץ, ב-2014 קרדאווי התנצל, קטר גירשה אנשי חמאס ואחים מוסלמים מתחומה בשל הבקשה של יתר מדינות המפרץ. יש מידה רבה של פרגמטיות, ואני חושב שישראל צריכה לנצל את זה. כי אם מצליחים למשוך את קטר למחנה הטוב, אפשר לבודד את טורקיה, וזה הפרס הגדול. אם אתה מבודד ומחליש את טורקיה, אני חושב שזה האינטרס, לא רק הישראלי, הייתי אומר גם האמירתי.
ואפילו האירופי.
ואפילו האירופי.
כן.
אז זה נקודה אחרונה לגבי קטר, הנושא הזה הוא מעניין, ואפשר לדבר עליו עוד שעות.
עוד נדון בכך, בטוח.
עוד נדון בכך. ערב הסעודית. אני אגיד משפט דרמטי, אבל אני עומד מאחוריו. ערב הסעודית משנה בהדרגה את היחס שלה כלפי מדינת ישראל. משנה באופן חיובי. היא פועלת כבר כמה שנים. זה לא דבר חדש. כדי מה שנקרא להכשיר את הקרקע. בעיקר בדעת הקהל, לתהליך שסופו ייתכן נורמליזציה כזאת או אחרת. אגב, יכול להיות שהיא תהיה מטיפוס שונה, מול ישראל. אני קורא לזה מעין נורמליזציה זוחלת. לישראל יש אינטרס משמעותי מאוד לנרמל את היחסים עם ערב הסעודית בשל המשקל המדיני שלה, כמובן מובילת מדינות ערב, או לפחות ככה היא מנסה לעשות. המשקל הדתי שלה כשומרת המקומות הקדושים לאסלאם, וגם המשקל הכלכלי שלה, בעצם הכלכלה הגדולה ביותר במזרח התיכון. אבל בשונה ממדינות אחרות, גם במפרץ וגם בכלל במזרח התיכון, מדינות ערביות אחרות, לערב הסעודית יש סט של רגישויות ואילוצים שונים מבית ומחוץ, שמקשים עליה את כל התהליך הזה. ואולי יהיה לנו כמה דקות לגעת באילוצים האלה. עכשיו אני פותח סוגריים. למרות כל מה שאני אמרתי עד עכשיו והולך להגיד גם עכשיו, הלקח מהסכמי אברהם שקשה מאוד להתנבא. כי נכנסים פה משתנים שלא היו בעבר. למשל, הגזרים האמריקאים. זה יכול לשנות את התמונה מקצה לקצה. כמו שאנחנו יודעים, ערב הסעודית נמצאת במסע ומתן עכשיו, אגב, לא מול ישראל, אלא מול ארצות הברית, על תנאי הנורמליזציה. היא חלק ממדינות שונות, מרוקו, אומן, אולי מדינות אחרות, שנוסעות ונותנות עם ארצות הברית, as we speak, עכשיו, על הדרישות ועל התנאים לנורמליזציה ועל המחירים שאין תשלמנה ועל התמורות שאין תקבלנה. בעבור ערב הסעודית, ואולי זה היה אבל, שאלת הנורמליזציה עם ישראל קשורה, נותרה קשורה בעצם לשאלת המעמד והיציבות, אפילו היציבות הפנימית של ערב הסעודית. היא מאוד רגישה. יכול להיות שעבור ערב הסעודית בעת הנוכחית, ואני אומר בעת הנוכחית, ככל שעוד שבועיים, בהיוודע למשל, התוצאות הבחירות בארצות הברית, השיקולים הסעודיים השתנו. אבל בעת הנוכחית זה צעד אחד רחוק מדי. זה לא אומר אגב, שלא נעשות הכנות לקראתו. גם בדעת הקהל, רואים כל מיני סימנים לשיח, אפילו לשיח הדתי. אנחנו רואים את האימאם של המסגד הגדול במכה, פתאום מדבר בזכות היהודים וביחס, לא שמענו כדבר הזה בעבר. אנחנו שומעים את שר החוץ הסעודי, פרחן, מדבר על כך בשיחת זום שהוא ניהל עם מכון וושינגטון לפני כשבוע, ואומר, בסוף יהיה הסכם עם ישראל. כדי שההסכם הזה יקרה, הנה התנאים שלנו. התנאים הם כמובן התנאים שאנחנו יודעים, והם אומרים את זה עד היום. היוזמה הסעודית, מדינה פלסטינית, באופן רשמי אלו עדיין התנאים הסעודיים. אבל יש שינוי במוזיקה.
אז אחרי שהבנו את התנאים ואת הדינמיקה שמתרחשת שם, אני רוצה להתייחס לסיום גם בשיחה איתך לסוגיית F-35. זה נושא שעלה גם בהקשר של קטר, ואולי עוד מדינות, גם סעודיה, זה אפילו די סביר, שירצו להצטרף לחגיגה הזאת, נקרא לזה כך. מה אתה מבין בעניינים האלה?
אז ככה, ירון, יש כמה משתנים או פרמטרים שהממלכה, הסכמי אברהם משמשים את הממלכה כמעין ברומטר. דרך הברומטר הזה, דרך ההסכמים שנחתמו כבר עם בחריין ועם איחוד האמירויות, עם סודן, אפשר לבדוק כמה דברים. למשל, את התגובות בדעת הקהל להסכמים. אם השמש זורחת, השמיים לא נפלו, יכול להיות שאפשר לעשות דברים מול ישראל, והכל יהיה בסדר. הממלכה בודקת כמה דברים, כמה פרמטרים, ויש כמה דברים שיכולים לעזור לה לקבל את ההחלטה הנכונה. אני בדעה שאיחוד האמירויות ללא קבלת האמל"ח המתקדם, אגב, זה לא רק F-35, אמל"ח מאוד מתקדם אמריקאי, אם הם לא היו מקבלים את זה, הם לא היו חותמים על הסכם מול ישראל. אין לי דרך יותר להדגיש את זה. חד וחלק, לא היה הסכם אם לא היו מקבלים את האמל"ח הזה. כך גם הסעודים. מה שיכול להטות את הקף ולהאיץ תהליך של נורמליזציה מול הסעודים, שכמו שאמרתי, הם כבר מכשירים את הקרקע בתהליך הזה, מה שיכול להאיץ את הקרקע הם כמה דברים. קודם כל, ההצלחה של הסכמי אברהם, לראות מה קורה עם ההסכמים האלה. דבר שני, שינויים לטובה בדעת הקהל, כי הם מכשירים את דעת הקהל בכל מיני דרכים, בעיתונות, בתקשורת, הדרשנים, זה לשיחה אחרת. דבר נוסף, הסכמה אמריקאית למכור אמל"ח מאוד מתקדם לסעודים, יכול להיות יותר מתקדם אפילו מהאמירתים. האמירתים קבעו רף מסוים, תקדים מסוים, יכול להיות שהסעודים ירצו לקבל עוד, הרי זו סעודיה. אנחנו רוצים עוד מהאמירתים בגלל המעמד והחשיבות שלנו. דבר נוסף קשור לפוליטיקה, נגעת בזה בהתחלה, לפוליטיקה בתוך הארמון, בתוך בית המלוכה הסעודי ואפילו לזהות המלך הבא. ישנם דיווחים, הייתי אומר מיימנים, שלא ניתן לבטל, שיש ויכוח, שיש מחלוקת בתוך בית המלוכה הסעודי בשאלת הנורמליזציה עם ישראל, כאשר המלך סלמן כנראה אוחז בדעות יותר מסורתיות, תומך, עדיין מחזיק בתיק הפלסטיני, תומך בעניין הפלסטיני, לא רוצה לסגת מהעמדה המקובלת, הפן ערבית, אם נקרא לה, הקונצנזוס הערבי, יוזמה ערבית, כל הדברים שאנחנו מכירים, לעומתו, ככל הנראה, אני אומר ככל אני מסייג את זה, מוחמד בן סלמן מחזיק בדעה אחרת, שיותר פרגמטית, שמוכנה להתקרב לישראל בהינתן פרמטרים מסוימים. אפשר גם לקחת את זה כשוטר רע, שוטר טוב. יכול להיות שהסעודים גם מנסים לשדר את זה, כדי ליצור לעצמם מרחב תמרון מסוים.
וגם יורש העצר שדואג לעתידו, רוצה להצטייר כמי שיהיה מוכן להיות גמיש יותר בנושא הזה.
יכול להיות שהוא יהיה מוכן להיות גמיש יותר, אבל אם אנחנו כבר מסיימים ואין לנו באמת הרבה זמן, צריך לומר משפט אחד. מוחמד בן סלמן עדיין זקוק ללגיטימציה לשלטונו. היא לא מלאה, יש לו התנגדות בכל מיני שכבות, גם בתוך הארמון.
אז זה יכול להצביר
בדיוק
את העיכוב, או אתה יודע, אפשר לחשוב על זה משני כיוונים.
נכון מאוד, נכון מאוד. גם
שהוא החוצה.
נכון, נכון. כדי לזכות בתמיכה, התמיכה האמריקאית אגב מאוד חשובה, גם כלפי פנים. אם יש את ארצות הברית לצדך, זה תורם מאוד למעמד שלך בתוך בית המלוכה וגם בתוך הציבור הסעודי, זה יקנה לו. אבל מצד שני, אם אין לך לגיטימציה מספיקה לשלטונך, אתה לא תלך ותנרמל את היחסים מול ישראל, ככה אתה יכול לפגוע במעמדך. יש פה דילמות מאוד מורכבות של ערב הסעודית, נגענו בהם בקצרה.
עוד נמשיך.
עוד נמשיך.
תודה רבה.
בשמחה.